רדיו. מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום, ברוכים הבאים. אורי, אני רוצה להתחיל השבוע באיזשהו סיפור קצר. אני נפגשתי עם מישהו בתחום הנדל"ן. איזשהו יזם, והוא סיפר לי שהוא עושה איזשהו פרויקט למישהו, ולפני 3-4 חודשים, בחודש יוני, בערך בחודש יוני האחרון, הוא סגר איתו על עסקה, הוא בונה איזה בית גדול, ועלות בנייה משהו כמו 2-2.5 מיליון שקל. מאז עברו את ה4 חודשים האלה, והיום הקבלן בא לבן אדם ואומר לו, תקשיב, חביבי, המחירים היו אז, זה בסדר, אבל היום אתה מוסיף 10-15% לעסקה שלך. הכל עלה לי, עלה לי העץ, עלה לי המזגנים, עלה לי האלומיניום, עלה לי הברזל, עלה לי אפילו השכר שאני צריך לשלם לעובדים. ואתה יודע, תעשה את החישוב לבד, וזה המון כסף בשלושה חודשים. ולמה אני מספר לך את הסיפור הזה? ואני מספר את זה כי א', זה די מדהים.
חשבתי שאתה רוצה לשכנע אותי להפוך להיות קבלן.
לא, לא. למרות שאולי זה רעיון לא רע, לך תדע. תשמע, המחירים עולים בטירוף. אני מדבר איתך דוגמה הכי מיקרו של 10-15% ב3-4 חודשים, ומרגישים את זה בכל מקום. אתה יורד למטה לסופר, לקניות, לאינטרנט, כל מקום עולה, והשבוע פורסם מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, והוא עלה רק ב-0.1%. זאת אומרת, איפה הסיפורים האלה מהרחוב, ואיפה החיים האמיתיים?
כן, איפה
ואיפה הלמ"ס, סליחה, איפה
הנתונים שאנחנו רואים.
אתה יודע מה, חכה, רק בוא ניתן זה. ברוכים הבאים, שלום לפרק 174. של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שי.
אני רק רוצה להזכיר לכולם לפני כן, שאנחנו גם בפייסבוק, ויש לנו קבוצה שנקראת מנועי הכסף מדברים כלכלה. אם עוד לא עשיתם שם לייק, או עוד לא עשיתם לייק אפילו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, זה מאוד יעזור לאנשים אחרים שרוצים להאזין לפודקאסט, וזה פשוט יקפוץ להם, אם אתם חברים שלהם. אז תעשו את המאמץ הזה, אנחנו נשמח וזה גם יעזור. אפשר לחזור לזה?
פער. דרך אגב, זה לא פעם ראשונה שעולות תהיות לגבי הפער בין מה שאנשים מרגישים לבין מה שנתוני האינפלציה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים. זה נכון הרבה פעמים, בעיקר בגלל שמה שאנחנו מרגישים זה בדרך כלל את העלייה של הקניות השוטפות שלנו. אמרת מזון, דיור, בטח מי שגר בסחירות ו כל פעם מעלים לו את השכר דירה. כשיש הרבה דברים, אני מדבר לא על התקופה עכשיו, רק אחורה, כדי שנבין שזה לא, זו לא תופעה חדשה, יש המון דברים שהמחירים שלהם יורדים, או ירדו, וגרמו לאינפלציה הכללית להיות נמוכה, שאותם אתה לא מרגיש באופן שוטף. לדוגמה, ובואו אולי נסביר קודם איך נמדד מדד המחירים לצרכן, שזו גם תופעה שהיא בעייתית במידה מסוימת, כי מדד המחירים לצרכן זה בעצם אוסף של המחירים של סל התצרוכת הממוצע של משפחה בישראל. איך בונים את סל התצרוכת הממוצע של משפחה בישראל? עושים סקר אצל הרבה משפחות ושואלים על מה אתם מוצאים כסף. המדד מינואר 2021, לכל מוצר יש משקל מסוים במדד, למשל לדיור יש משקל מאוד גבוה, לעומת זאת לעפרונות יש משקל נמוך יחסית, כל המוצרים נמצאים שם, והמשקלות משתנים פעם בשנתיים. השינוי האחרון, לפי הטעמים של הציבור, השינוי האחרון היה בינואר 2021, אבל השינוי הזה הוא בעצם נקבע לפי הסקרים שנעשו ב-2018-19. אז בעצם, כאילו גם היום, מדד המחירים לצרכן מייצג סל צריכה שהוא לא רלוונטי.
הוא בטח על אחת כמה וכמה. קרה משהו די דרמטי.
הרבה דברים שאנשים כבר לא עושים היום, ומשתמשים בכסף למטרות אחרות, כמו למשל תצרוכת שוטפת, פתאום מרגישים את זה ביום-יום אתה מרגיש, אבל זה לא בא לידי ביטוי במדד. אבל אם תיקח שנים לפני הקורונה, למשל ריהוט, אוקיי? ריהוט בישראל, אם תסתכל על סעיף הריהוט, משנת 2000 עד שנת 2020, סעיף הריהוט ירד כל שנה, כמעט כל שנה, ובקצב ממוצע של בערך 2% בשנה. זאת אומרת, מחירי הריהוט ירדו בערך 40% בשני עשורים. זה נשמע לו גם הגיוני, נכנס איקאה, אני מדבר בשנת 2000, נכנס איקאה, והשקל כל הזמן הלך והתחזק, ותחרות, ויבוא אישי, ועוד כל מיני דברים. אבל אתה לא קונה ספה כל חודש, אז אתה לא בשוטף, אתה לא מרגיש, אוקיי, החלפת ספה, אתה לפעמים גם פשוט משדרג את האיכות של הספה, ואתה לא מרגיש שיש ירידת מחירים, אז יש תמיד פער בין התחושה, כשיש עליות במחירי מזון, חשמל, דיור, זה מרגיש לנו הרבה יותר כמו אינפלציה, למרות שאלה לא הסעיפים היחידים במדד. זה דבר ראשון. דבר שאני, אתה יודע, פעם רשמתי באחת הסקירות שהוצאתי, שהראשי תיבות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, של הלמ"ס, זה לא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה, אלא זה צריך להיות לא ממש סגורים על מה קורה במשק. מאוד כעסו עליי, בטח יכנסו גם אחרי הפודקאסט, אבל הטענה היא לא שהם לא יודעים למדוד, אלא שהמדידה, וזה כמעט כל מקום בעולם ככה, זאת אומרת, זה לא שפה אנחנו עושים משהו אחרת. המדידה היא בעצם לא בהכרח מציירת לנו תמונה נוכחית במשק, ואין מה לעשות, יש מגבלות באיך אתה מודד דברים. עכשיו, מה שקרה במדד האחרון, זה שסעיף הנסיעות לחול, פתאום ירד לנו ב-8%. והשפיע מאוד על המדד. הוא לבד הוריד מכל המדד 0.3%. אז בלי הסעיף הזה, מ-0.1 אתה כבר קופץ ל-0.4.
מה הכוונה נסיעות לחול?
נסיעות לחול זה טיסות שיש.
אם אני מזמין.
זה עיקר הסעיף.
אוקיי.
יש גם שירותים, וכמה אתה משלם סוכני נסיעות.
כן, ביטוחים.
בדיוק, כל הסיפור הזה של נסיעה לחול. וראינו שם ירידה מאוד מאוד חדה. יכול להיות שהיא תוצאה גם של העובדה שהחגים היו השנה בספטמבר, ובאוקטובר המחירים צנחו אחרי שבחגים. רוב החזאים חשבו שזה לא תהיה ירידה, אבל לא כזאת צניחה, כי באוקטובר גם פתחו את השמיים, אז היה ביקוש לטיסות, אנשים כן טסו, גם אחרי החגים, אבל זו הייתה ירידה מאוד מאוד חדה, שהשפיעה. כשאתה רואה סעיפים אחרים, כמו מזון, אתה רואה שיש עלייה. זאת אומרת, כשאתה נכנס לנתונים, אתה רואה שבמזון יש עלייה, בטח בדירות עלייה חדה שמתחילה להתגלגל לתוך השכר דירה, ותמשיך להתגלגל לתוך השכר דירה, כשבמדד המחירים לצרכן רק שכר דירה נמדד. מחירי הדירות עצמן הם לא חלק מהאינפלציה. צריך לשים לב לזה.
יש לזה איזשהו הסבר הגיוני?
כן, כן. לא ניכנס פה לכל המתודולוגיה, זה ככה בכל העולם אגב. הסיבה היא שעוד פעם, מדד המחירים לצרכן אמור למדוד מה סל צריכה שלי כמשפחה בישראל. אתה לא צורך את הדירה, קנית את הדירה, אתה לא צורך את הקנייה דירה כל חודש, זה קנייה חד פעמית. אתה צורך בעצם מה שנקרא שירותי דיור. עכשיו, איך אני מודד כמה עולה לי לגור בדירה גם אם אני קניתי אותה? אני מסתכל על העלות האלטרנטיבית. קניתי דירה, אם אני לא אגור בה, אני אזכיר אותה למישהו אחר. ולכן בעצם מודדים את זה דרך השכר דירה, שזה נתונים שיש לי מדי חודש, דירות אין לי מדי חודש. יכול להיות שקנית יום דירה, אתה רושם אותה רק בעוד 3 חודשים, זה גם מייצר הרבה רעשים. בקיצור, בכל העולם נהוג למדוד את סעיף הדיור בדירה בבעלותך, על ידי בעצם חוזי שכירות, כי זו העלות החודשית שיש לדיור עצמו. זה לא הדירה שהיא חלק מהסל צריכה, זה הדיור. ומה שקורה בדרך כלל זה כשמחירי הדירות עולים, בחודשים שלאחר מכן זה מתגלגל למחירי השכירות, ואז זה בא לידי ביטוי בנתוני אינפלציה, וכנראה נראה את זה בחודשים.
ומחירי הדירות עולים.
מחירי הדירות עולים בקצב מאוד מהיר. סביבה 10% ראינו.
בשנה, כן.
אז זה יבוא לידי ביטוי. עדיין, בטח אם משווים את זה לעולם, האינפלציה בישראל, גם אם יהיה את התיקון לחודש אוקטובר, שמאוד הפתיע כלפי מטה, אנחנו מדברים על אינפלציה באזורים של 2.5, אולי זה יגיע ל-3% לקראת ינואר, ששם אמור להיות הפיק של האינפלציה. זה עדיין נמוך ביחס לכל מה שקורה בעולם, וזה בגלל א' השקל שמקזז פה חלק משמעותי מעליות המחירים של המוצרים המיובאים, שאנחנו נרגיש את זה בעיקר במדדים של נובמבר, מן הסתם, הרבה יותר מבאוקטובר. ודבר שני זה שאנחנו פחות מושפעים ממחירי האנרגיה, אם אתה משווה את זה לארצות הברית או לאירופה, כי מחיר הגז הטבעי פה מקובע שנים קדימה, אז זה פחות משפיע, ולכן אפשר, בבחינה הזאת, עוד פעם, זה לא שאין אינפלציה, וכולנו מרגישים את האינפלציה בשוטף, בעיקר במזון, אני חושב, אנשים מרגישים את זה, אבל יחסית לעולם, הסביבה פה כנראה כן יותר נוחה וטובה, וצריך לפחות להסתכל על הצד הזה, על החצי כוס המלאה, מבחינה הזו.
אוקיי, אז בוא הזכרת בחצי מילה את העולם. בוא נסתכל מה קורה, בוא נתחיל יותר קרוב ונסיים בסוף בארצות הברית. יש לנו את אירופה, ויש לנו את בריטניה, שהשבוע גם פרסמו את מדד המחירים לצרכן, והם בשיא של עשור. אמנם, אתה יודע, כולם בשיא של עשור, כן. אבל עדיין, איכשהו התגובה הראשונית תגיע מהבנק של אנגליה, אפשר להגיד את זה? זאת אומרת...
כרגע נדמה שזה התרחיש, אם לא הבנק המרכזי בארצות הברית, אז מדברים על העלאת ריבית באנגליה. באנגליה אנחנו באינפלציה של 4.6%, שזה כמובן כבר אינפלציה, זה לא ה-2.5%, שזה אפילו בתוך היעד. וצריך לזכור שבאנגליה, מעבר לעליות הרגילות שכולם מרגישים, יש להם את העניין של הברקסיט גם, שמאוד משפיע. אתה זוכר את התמונות שאין דלק בתחנות?
בוודאי.
אין עובדים, פשוט בחלק מהענפים חסרים המון עובדים, וזה מייצר עליות מחירים. ואז השאלה, מה הם יעשו עם הריבית שלהם, שכן, היה כבר צפי שהם יעלו כבר את הריבית, ובסוף הם לא העלו אותה, כשנגיד הבנק המרכזי שם, בעצם מה שהוא אמר, הוא אמר, תראו, אנחנו נחכה עוד קצת, כי אנחנו כרגע לא בטוחים כמה מעליית מחירים הזאת היא באמת זמנית, וכמה זה משהו שישאר איתנו קדימה. ואני מחבר את זה דווקא, תכף נדבר על האינפלציה באירופה, אבל אני מחבר את זה למשהו שאמרה קריסטין לגרדה, היושבת ראש של הבנק האירופאי, היא אמרה משהו מאוד חכם. התגובה של בנק מרכזי, העלאת ריבית, בנק מרכזי הרי נלחם באינפלציה דרך ריבית. למה העלאת ריבית נלחמת באינפלציה? כי אם הריבית היא יותר גבוהה, הצרכנים יצרכו פחות, פתאום אולי שווה לשים כסף בפיקדון בבנק, כי הרגע זה אפס, אם תהיה שם ריבית, אולי אני אצרוך קצת פחות ויחסוך יותר. ובית, הלוואות הופכות להיות יקרות, אז אנשים פחות לוקחים הלוואות, פחות לוקחים משכנתאות, וזה...
סוג של דרך לצנן את המשק הרותח.
את צד הביקוש.
כן.
ולוקח לזה זמן, זאת אומרת, המחקר מראה שמהרגע שבנק מרכזי מעלה ריבית, עד שהעלאת הריבית עוד מתגלגלת באמת לאינפלציה, לוקח סביב החצי שנה, פלוס מינוס. לפעמים קצת יותר. זאת אומרת, כי עוד פעם, עד שאנשים מבינים שיש ריבית בבנק ומשתכנעים וחושבים, זה לא מיידית באותו החודש פתאום האינפלציה יורדת. ואז לגרד באה ואומרת, אם חלק מהאינפלציה שיש היום היא בהגדרה זמנית, למשל כל הקפיצה במחירי האנרגיה, הרי אנחנו מניחים שמחיר הנפט לא ימשיך ויעלה ב-120% כל שנה. אז אם חלק מזה זה זמני, אנחנו נעלה עכשיו ריבית, בעוד חצי שנה כשזה יתחיל להשפיע, והשפעה היא כמובן שלילית על הכלכלה, זה פוגע בצריכה, בכלל האינפלציה תירד. אז מה עשינו בזה? פגענו בכלכלה מבלי שיהיה צורך בזה בכלל, ולכן הם מעדיפים לחכות, וכרגע, כמו שמעת, אנגליה זה המקום הראשון שאולי הם יעשו איזשהו צד, אבל גם הם מנסים למשוך את זה כמה שאפשר.
כמובן שכל זה עדיין, יש תעננה גדולה של הקורונה, הם עדיין לא יודעים איך הגל הרביעי הזה הולך להשפיע להם על הכלכלה.
בדיוק, ופה יש שתי עננות אפילו. עננה אחת זה הקורונה ואיך זה ישפיע, כשבהגדרה כל גל קורונה מייצר עוד ועוד לחצים אינפלציונים. אם זה בגלל מפעלים שלא מצליחים לייצר בקפסיטי מלא, כי עובדים נמצאים בבידוד, ואז אנחנו רואים בעצם שאת בעיית המחסור נמשכת, אם זה בגלל כוח אדם שלא מגיע לעבודה, ואז יש לנו לחץ לעליות שכר, כל גל קורונה מייצר לנו עוד לחצים אינפלציונים קדימה. זו עננה אחת, והעננה השנייה שהיא קשורה לקורונה, זה מה קורה בשוק העבודה. ולזה כל הבנקים המרכזיים מתייחסים, באנגליה, באירופה, בארצות הברית, הם באים ושואלים את עצמם, האם בחודשים הקרובים מתחיל לראות אנשים חוזרים לעבוד, כי היה תקופה מאוד ארוכה שפשוט ההשתתפות בכוח עבודה ירדה בכל העולם. עכשיו, ברגע שההשתתפות בכוח עבודה יורדת ואין לך עובדים, אם אתה בעצם רוצה למשוך עובדים, אז אתה נאלץ ללעוד שכר, נכון? כן. יותר מזה, אם העובד בא אליך ואומר לך, תקשיב, הדלק התייקר לי, המזון התייקר לי, השכירות התייקרה לי, אני רוצה שתעלה לי שכר. אתה לא יכול להגיד לו לא, אם אין עובדים. אתה נאלץ בעצם להתאים את השכר לאינפלציה שכבר יש, וזה סוג של כדור שלג שמאוד מפחיד בנקים מרכזיים. כי העלות שכר בעצמה נגרמו לאינפלציה. אם אני מעסיק, נאלצתי לעלות שכר לעובד, אני אעלה את המחירים כדי לפצות את עצמי שהרווחיות לא תיפגע. אבל אז אני מייצר אינפלציה, ואז העובדים ידרשו עוד העלות שכר, ואז אני מייצר עוד אינפלציה. זה כזה מעגל קסמים שמייצר לחצים אינפלציוני שיכולים להימשך, וזה מאוד מפחיד בנקים מרכזיים. אבל הם לא בטוחים שהמצב הזה יישאר איתנו. יש סברה שאומרת שחודש, חודשיים, שלושה, נתחיל לראות אנשים חוזרים לעבוד. כי חלק גדול מהאנשים לא חזרו לעבוד, בגלל שהם קיבלו כסף מהממשלה, אם זה בדמי אבטלה מוגדלים, אם זה בתוכניות כאלה ואחרות. הקורונה עדיין פה, ואומרים, אוקיי, נשאר בבית עוד חודש, חודשיים, ולא נחזור לעבוד, לא מחפשים עבודה.
זה בתרחיש האופטימי.
זה בתרחיש האופטימי. אז אם אנחנו נראה בחודשים הקרובים שבאמת אנשים חוזרים לחפש עבודה, שאתה מניח גם שאנשים צריכים כסף, זאת אומרת, אנשים לא יכולים לעד לשבת בבית, כי הממשלות יפסיקו, העברות הממשלות לאט לאט הולכות וקטנות, ואתה לא תקבל דמי אבטלה לעד.
כן.
יש כמובן מגבלות. ואז אנשים יחזרו לעבוד. אבל אם יש גל נוסף של קורונה, אז זה גם משנה את המקום הזה. אולי אנשים בגל נוסף של קורונה, אם יש סגר, מקבלים עוד פעם הטבות מהממשלה, ועוד פעם לא רוצים לצאת לעבוד כי הם מפחדים. אז הקורונה זה כל הזמן ברקע נעלם, שמוסיף המון המון אי-וודאות. צריך לקחת בחשבון שכל גל קורונה מעלה עוד את האינפלציה ומשאיר אותה גם לתקופה ארוכה יותר, אבל בעיניים של הבנק המרכזי, השאלה הגדולה באמת היא בחודשים הקרובים, כולם יעקבו אחרי שוק העבודה לראות האם משהו משתנה. אם מסתבר לנו שזה המצב החדש, שבעצם גם כשהרבה אנשים לא עובדים, המשק מה שנקרא בתעסוקה מלאה, זאת אומרת כל מי שרוצה לעבוד עובד, וכל השאר כנראה גם לא יחזרו לשוק העבודה, סיבות כאלה ואחרות, עוד פעם לי קשה להאמין שזה המצב, אז לא תהיה לבנקים המרכזיים ברירה, אלא לעלות ריבית, רק בגלל הפחד מהספירלה הזאת של התאמת שכר לאינפלציה וחוזר חלילה, כי זו ספירלה שמאוד קשה לצאת ממנה בלי הלאה. זה לא זמני. זה משהו שאם אתה לא עוצר אותו, הוא ממשיך לעד.
ואז, אם כאשר יעלו ריבית, יתחילו לעלות ריבית, וזה אולי יהיה בצורה מהירה, ועוד לא דיברנו על ארצות הברית, ששם האינפלציה היא לא 4.2%, היא כבר מעבר ל6%, ויכול להיות, בדיוק, ויכול להיות שהעלאת ריבית בארצות הברית תהיה כאשר האינפלציה שם 8-9%. ובוא אני אשאל אותך שאלה יותר מסובכת מזה, האם יש משהו שאפשר לעשות היום כדי למנוע את המכה שתגיע מהעלאות ריבית במטרה להוריד את האינפלציה?
לא, זו הדילמה של הבנקים המרכזיים. הרי מה כאילו הם נדרשים לעשות? ברור לנו שאם הפד יעלה ריבית, זה לא מה שיפתור את הפקק של 111 אוניות שמחכות בנמל בלוס אנג'לס לפריקה. אם הוא יעלה ריבית, זה לא יגרום לייצור מוגבר של שבבים. אם הוא יעלה ריבית, זה לא ייצר פתאום אנרגיה ירוקה שמאוד חסרה, או גז שחסר היום בעולם.
אז מה, שיבנה נמלים?
לא, אז הדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה לעלות ריבית. מה זה כן יעשה? זה יוריד האינפלציה, אבל מהצד של הצרכן, מהצד של הביקוש, זאת אומרת, אתה מייצר רעתה, זה התפקיד של בנק מרכזי, אגב, זה התפקיד הכי מבאס להיות בנק מרכזי. אתה מייצר רעתה במשק, מייצר עלייה באבטלה, אנשים מפוטרים רק בשביל לעצור אינפלציה, אבל כשהאינפלציה מגיעה מצד ההיצע, אתה לא רוצה לעשות את זה. זה כמו, כתבתי השבוע, שיש לך כאב ראש, אז מישהו בא ואומר לך, אין בעיה, בוא, אני אתן לך מכה עם פטיש על הברך, נכון, זה לא יפתור את הבעיה, אבל את הכאב ראש אתה כבר לא תרגיש. אז זה מה שבנק מרכזי כביכול אמור לעשות עכשיו, לגרום למכה הרבה יותר כואבת, רק בשביל שלא תרגיש את האינפלציה, למרות שהוא לא יכול באמת לפתור אותה. לכן הם מנסים להימנע מזה כמה שאפשר, ולהניח שזה זמני, ולהניח שכשנגיע לאמצע 2022, שאז בכלל העלאות הריבית אמורות להשפיע, גם ככה האינפלציה כבר תירגע. כי יתחילו לייצר יותר שבבים, ומחירי האנרגיה כבר לא יעלו בקצבים שהם עולים עכשיו, וכן הלאה וכן הלאה, ומנסים למשוך זמן. אם יתברר שזה לא עניין של משיכת זמן, לא תהיה להם ברירה. הם יצטרכו להעלות הריבית, ואפילו בחדות, כדי לעצור את המנגנון הזה של התאמות שכר, ואנחנו נראה פגיעה בשווקים, ואנחנו נראה פגיעה בכלכלה, אם זה יהיה מהיר וחד, אבל עוד אין ברירה, זה התפקיד של בנק מרכזי.
וזו גם דרכה של כלכלה.
זו דרכה של כלכלה.
והיא עולה, יורדת עם העגלית.
ואחרת, אז לבנות נמלים? התשובה היא כן, אבל כשזה לא התפקיד של בנק מרכזי, זה התפקיד של ממשלות. לעשות רפורמות גדולות, מבניות, כדי לשפר ולייעל את המשק קדימה. כמובן שכשזה מגיע לממשלה זה יותר מסובך.
בוודאי.
וזה גם תהליכים שהם הרבה יותר ארוכים. לעלות ריבית, יום אחד מתקשר ומודיע שהעלית הריבית.
כן.
לבנות נמל, זה משהו שייקח כמה שנים טובות. ועוד פעם, שאלה אם אתה רוצה לבנות היום נמל, למשהו שאולי ב-2025 כבר לא רלוונטי.
כן, בהחלט. ואם אנחנו מסתכלים עלינו, אז אחד היתרונות שיש לנו מהשקל החזק זה היבוא. תשפר את היבוא, תקל על היבואנים, אפילו עלינו, שאנחנו היבואנים קטנים, ואולי תקבל פה שתהיה המדינה היחידה בעולם עם אינפלציה של 2.5% לאורך שנה וחצי.
בדיוק. בעיניים של בנק ישראל, המצב היום, אפשר להגיד, הוא הורע במיעוטו, כי נוח לו. עם העניין הזה של האינפלציה, הוא לא בלחץ שאולי אוטוטו לא תהיה לו ברירה והוא יהיה חייב לעלות ריבית. וזה טוב כי בסוף עוד פעם, העלאת ריבית היא לא משהו שאתה רוצה לעשות, היא משהו שאתה נאלץ לעשות.
כן.
וזה מוסיף שקט גם בכלל לשוק הפיננסי פה, וגם לכלכלה.
אנחנו מסיימים את החלק הזה בלי להגיד מילה על זה שהדולר אוטוטו מתחת לשלושה שקלים, והיורו, זה כמובן הכל קשור, אבל המגמה פשוט לא עוצרת.
כן, המגמה לא עוצרת. הכוחות שפועלים לטובת השקל כנראה נשארים חזקים. כל האקזיטים האלה שיש והמחירות של חברות, היה לנו המון בחודשים האחרונים, אבל זה לא שבאותו היום שמוכרים את החברה, מקבלים דולרים ופורטים אותם לשקלים באותו היום, זה תהליך. ואני מניח שגם זה לא ייגמר, זאת אומרת, אנחנו נראה עוד חברות ישראליות נמכרות, עוד משקיעים שבאים ועוד חברות שעושות הנפקות בחול, עוד משקיעים שקונים חברות ישראליות, עוד משקיעים שבאים למניות ישראליות, זה תהליך ארוך, והשקל הוא חזק. אתה רואה את זה מול הדולר, מול האירו, מול הפאונד, קשה לראות מה יפסיק את המגמה הזאת, אלא אם כן...
ודווקא תמיד שחושבים שקשה לראות מה יפסיק את המגמה.
מה שיפסיק את המגמה הכלכלית זה שנגיע לרמה שכבר פוגעת ביצואנים כל כך, או בחברות, שאין להם ברירה, והייצוא בעצם נפגע. או נגיד, החברות הישראליות, מרכזי פיתוח בישראל, פתאום העובד הישראלי יהפוך להיות הרבה יותר יקר, כי השקל חזק מול הדולר, צריך לשלם לו הרבה יותר בדולרים, שהוא יסכים בעצם לקבל את השכר הזה, ואז יבוא ויגיד, אתם יודעים מה, אני אפתח את המרכז פיתוח במקום אחר.
כן.
וזה כבר ישנה את המגמה בשוק המתח, אם זה
קל. לא שם.
אנחנו עוד לא שם.
אוקיי, עד כאן החלק הזה, והחלק השני של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם לב לב, בכבוד.
אוקיי, אז נתונים, אנחנו אוהבים נתונים, בוא נראה אם אתה מנחש, כמה עיתונאים, היו בכלא בגלל עבודתם, לא כי הם פשעו, בשנת 2020. דוח שמתפרסם פעם בשנה, מספר העיתונאים שנמצאים בכלא בכל מיני מדינות, בגלל היותם עיתונאים.
בכל העולם?
כן.
הייתי מעריך בין 50 ל-100?
274.
מה אתה
אומר? 50 רק בסין. סין מובילה,
כמובן. ממה שאתה יודע.
סין מובילה, כן. סין מובילה עם מעצר של 47 עיתונאים במהלך 2020 על זה שהם כתבו את המילה הלא נכונה. מקום שני, ידידתנו, טורקיה. שלישי, מצרים. רביעי, ערב הסעודית. חמישי, אריתריאה. שישי, איראן. שביעי, וייטנאם. ואחרונה חביבה, הפתיע אותי שהיא כל כך עמוק ברשימה, רוסיה. חברה טובה, מה שנקרא, כל המדינות האלו. תשימו לב לקשרים בין המדינות, פעם היו קוראים לזה ציר הרשע, אתה יודע.
כן.
אז אותן מדינות שכולן בינה בין עצמם, והסיפור הנוכחי מחיר האנרגיה, רק מייצר פה עוד רעשים, בעיקר מהכיוון של רוסיה, שממשיכה למכור לסין, איראן ממשיכה למכור לסין, למרות כל הסנקציות שיש, וסין פשוט עשה מה שהיא רוצה.
כן. טוב, אני השבוע, תשמע, אני נתקעתי השבוע על מוצר שאני מודה מכל המוצרים הפיננסיים, מכל המכשירים הפיננסיים, שנים אני לא מצליח להבין אותו, עזב. והוא עלה, והוא עלה שבוע שעבר, והוא בשיא של חצי שנה, 1,850 דולר, אם אני לא טועה, לאונקיה. ויש משהו, וזה מוצר שתמיד מתחבר עם אינפלציה. והאמת היא, אני לא בדיוק מבין את הקשר, זה פשוט כל פעם שיש אינפלציה, רוצים לגדר, ואז הולכים ומשקיעים בזהב, אבל אני חייב להגיד, השוק הזה הוא בלתי מובן לחלוטין מבחינתי, והכי מוזר שיש מוצרים פיזיים כאלה, זה לא איזה ביטקוין שאני מדבר אליו.
אני אנפץ לך מיתוס.
כן.
אין קשר בין זהב לאינפלציה. היו שתי אפיזודות שבהן כשהאינפלציה עלתה, אז גם הזהב עלה. אחת זה כשביטלו את תקן הזהב.
אוקיי.
לא מאוד מפתיע. פשוט פתאום הביקוש לזהב גדל. ושתיים באמת אנחנו רואים עכשיו. ברוב השנים הקורלציה, אתה יכול לעשות קורלציה ארוכת טווח לטווחים שונים בין זהב למה שקורה לאינפלציה, הקורלציה היא אפסית. במקרה קיצון אתה רואה באמת שיש קורלציה, והתפיסה היא שאם הכסף שלי יאבד את הערך שלו מאוד מאוד מהר, אז אני מעדיף שיהיה לי איזשהו משהו אמיתי שתמיד אני אוכל להשתמש בו לתשלום, וישמור על הערך כאילו הריאלי שלו.
כן.
וזה הזהב. עכשיו, זה דומה מאוד למה שקוראים הביטקוין, במובן הזה, במדינות נחשלות כאלו, שהמטבע, אתה יודע, ארגנטינה, זימבבואה,
טורקיה,
הערך של המטבע המקומי הולך ונהיה כלום, אז אנשים בעצם קונים ביטקוין, אומרים את הביטקוינים האלה, הם ישמרו על הערך שלהם במונחי דולר, כאילו. אבל היסטורית זה לא ממש עבד.
כי הרוב ספקולציה.
כי הרוב המוחלט, 70% מהמסחר בזהב הוא מסחר לא באמת בזהב. יש את החלק של תכשיטים, ויש חלק של רפואת שיניים, ויש לכל מיני מוצרים אלקטרונים כן. וכן הלאה, אבל 70% זה מסחר של תעודות, קונים, מוכרים, רק מתוך צפי למכור אחרי זה במחיר יקר יותר. מסחר ספקולטיבי מאוד.
ומאוד תנודתי. טוב, אני לא מבין את השוק. טוב, תודה רבה שהזנתם, ונשתמע בשבוע הבא.